סימן טוף נון א' סעיף ד'. הסעיף שלנו עוסק בעניין ליבון. נלמד בעזרת השם שכלי שדרך תשמישו הוא באש ממש, כלי שצולים עליו באש, לא מועיל להגעיל אותו במים רותחים. כבולעו כך פולטו. איך מכשירים את אותו כלי? על ידי ליבון באש. נקרא את דברי השולחן ערוך בפנים. אומר השולחן ערוך, כלים שמשתמשים בהם על ידי האור, כגון שפודים והסקלאות, שצולים עליהם. הדין הוא, צריכים ליבון, והליבון צריך להיות עד שיהיו ניצוצות ניתזים מהם. נקרא את דברי המשנה ברורה. אומר המשנה ברורה, כלים שמשתמשים בהם על ידי האור, בלי מים, כגון שיפוד והסקלה שצולים עליו מול יוסה של חמץ, אף על פי שהסקלה כשצולים על גבי התשים אותה בעלייה או מושכים פניה בשומן, זה לא מספיק, זה נחשב לרטיבות מעט וזה נחשב עדיין סליה, זה נחשב עדיין שימוש על ידי האש ממש ללא משקה, והבליעות הן חזקות מאוד וצריך להכשיר אותן רק על ידי ליבון באש. ולפי, מסביר המשנה ברורה, שגוף החמץ נוגע בהם בשעת צלייתו ואין ביניהם שום משקה. זה לא כמו קדירה שיש במים שיש משקה בין התבשיל לבין הקדירה. כיוון שגוף החמץ נוגע בכלי ואין ביניהם שום משקה שיוליך טעם החמץ לתוך השפוט והשכלה, אלא על ידי חום האש בלבד נבלע בהם טעם החמץ, לפיכך אינו נפלט מהם גם כן על ידי הגלה במים רותחים, אלא על ידי חום האש, דקבולו כך פולטו. אבל אם ידוע לו שלא צלו עליו חמץ, רק שצלו עליו בשר עם מלח, זה בסדר. דהיינו, כלי שתשמישו על ידי האור, כלי שצולים בו באש ממש, מכיוון שהבליעות שנבלעו בו הן בליעות חזקות, הדין הוא שלהפליט את אותן בליעות, צריך דווקא על ידי ליבון באש ממש. הגלה אינה מוללת להם. בסעיף קטן הבא, בסעיף קטן חפחת, המשנה בו מביא כאן נידון יסודי בעניין הזה של ליבון. יש לנו כלל שליבון צריך רק סוג כלי, רק כלי שבלה מאכל שהוא מוגדר כאיסור, לא מאכל שמוגדר כאתר, כגון כלי שבשלו בו בשר קודשים. בשעה שהבשר עדיין היה מותר, אף על פי שאחר כך הבשר נעשה נויסר, ועכשיו הבליות שבתוך הכלי הן בליות אסורות, הדין הוא שלכלי הזה מועילה הגעלה במים רותחים. אף על פי שהכלי בלה על ידי האש ממש, צלו עליו בשר קודשים, אבל מכיוון שהצליה נעשית בשעה שהבשר עדיין היה מותר, אפילו שאחר כך הבשר נעשה נויסר, הבליעות שבכלי נאסרו, בכל זאת מועילה לכלי הזה הגעלה במים חמים בלבד. ולמה? כי בשעת הבליעה הוא בלה היתר. אלא אם כן, בשעת הבליעה הוא כבר בלה איסור. שפוד שצלו על הבשר נבילה, לא מועילה לו הגעלה. צריך דווקא ללבן אותו באש. לגבי חמץ נחלקו הפוסקים. חמץ בשאר ימות השנה, איך הוא מוגדר? האם הוא מוגדר כהתר בולה? ואם כן, מועילה לו הגלה? גם כלי שצלו עליו חמץ במשך השנה, צלו עליו חמץ באש, ללא משקה. מכיוון שהחמץ במשך השנה מוגדר כהתר, מותר לאכול חמץ במשך השנה. ממילא אפשר להגעיל אותו לפסח במים חמים בלבד, לא צריך דווקא ליבון, או לא? חמץ גם בכל השנה הוא מוגדר איסורי. וממילא, כאשר רוצים להכשיר אותו לפסח, צריך דווקא ללבן אותו באש. כי אותו חמץ שצלו באותו כלי, אותו חמץ בפסח הוא אסור. אז כבר עכשיו הוא מוגדר כאיסורי בולה. המשנה בו אומר שאחרת השולחן ערוך שחמץ מוגדר כאיסורי. הנה, לכן אומר השולחן ערוך שכלים שמשתמשים בהם על ידי האור, איך מכשירים אותם לפסח? רק על ידי ליבון, ליבון חמור, להשעות אותם בתוך האש עד שניצוצות ניתזים מהם. אבל צריך לדעת שיש גם שיטות אחרות, שהן פוסקות שחמץ מוגדר כיתר, לשיטתם. כלים שבלו מחמץ על ידי האור ממש, ללא אמצעות משקה, די להגעיל אותם בכלי ראשון במים חמים. והמשנה ברורה מסיים ואומר שאומנם רוב הפוסקים, וכך פסק השולחן ערוך, שחמץ מוגדר כאיסור אבולה, אבל לפעמים, במקום שיש צדדים נוספים להקל, מצרפים לכך גם דעת הפוסקים שחמץ נחשב להתר אבולה, ואפשר להכשיר אותה לידי עגלה במים חמים בלבד. נחזור לדברי השולחן ערוך. השולחן ערוך סבר שחמץ מוגדר כאיסור, מי לשפוד והשכלה שצולים עליהם חמץ, כדי להכשיר אותם לבסח, צריך דווקא ללבן אותם באש כבוי לא יקח פולטוי, והליבון צריך להיות עד שניצוצות ניתזים מהם. אומר הרמו, ויש מקילים אם נתלבן כל כך שקש נשרף עליו מבחוץ. יש שומן שלא צריך ללבן אותם ליבון חמור עד שניצוצות ניתזים מהם. מספיק ללבן אותם ליבון קל, להביא אותם לדרגת חום כזאת, להניח אותם באש, ולהביא אותם לדרגת חום כזאת, שאם יניחו עליו קש מבחוץ, הקש יישרף. המשנה ברורה אומר שהדעות האלו סובות שחמץ נחשב להתר. מכיוון שהוא נחשב להתר, הוא לא צריך ליבון חמור, מספיק ליבון קל. אז אם כן, זה מה שהם סוברים. ונוהגים כסברה ראשונה. אומר המשנה ברורה, ונוהגים כסברה ראשונה, דלדינה העיקר כדת השולחן ערוך, שחמץ נחשב כאיסור אבולה, ועל כן צריך ליבון טוב שיהיו ניצוצות ניתזים ממנו. ואפילו בדיעבד יש לאסור אם נשתמשו בו בפסח, בעוד שלא ליבנו אותו כל כך, או אם ליבנו אותה, או אם הגעילו אותה על ידי עגלה במים רותחים. למה? כי ההכרעה שחמץ מוגדר כאיסור, וכלי שבלע על ידי האור ללא משקה, כלי שצלו עליו חמץ, צריך דווקא ללבן אותו בליבון חמור. לא מספיק לו ליבון קל, ולא מספיקה לו עגלה במים חמים. אכן, במוקם הפסד מרובה או מניע שמחת יום טוב, והוא אינו בן ימו מעט שנשתמש בו החמץ, יש לסמוך בדיעבד על הפוסקים שהחמץ נחשב להתר אבולה, ודי במה שהכשירו בעגלה או בליבון קל. עוד אומר הרמו, ונוהגים כסברה ראשונה בכל דבר שדינו בליבון, אבל דבר שדינו בעגלה רק שיש בו סדקים, או שמחמירים ללבנו, סגי בליבון קל כזה. כפי שלמדנו בסעיף הקודם, כלי שיש בו גומות, ויש חשש שמא בגומות יש חמץ, ואי אפשר לנקות את הגומות מהחמץ שבהם. אי אפשר להגיל את הכלי הזה, כי לחמץ בין לא מועילה עגלה במים חמים. מה כן מועיל לאותו כלי? ליבון קל. לא צריך ליבון חמור, מספיק ליבון קל. שיניחו גחלים על אותם גומות, שיכניסו את הכלי לתוך האש, לא צריך להשעות אותו שם עד שיהיו ניצצות ניתזים ממנו. מספיק שהוא יגיע לדרגת חום כזאת שקש נשרף עליו מבחוץ, וליבון קל מועיל גם לחמץ בעין. זה המעלה שיש לי ליבון קל לפני הגעלה. שליבון קל מועיל גם לחמץ בעין, מה שלא מועיל בהגעלה. מסיים הרמו ואומר, חצובה צריך ליבון. חצובה זה המקום, זה הברזל שמניחים עליה את הגדרה, ותחתיה יש את האש. החצובה צריכה ליבון. המשנה ברורה אומר שזה חומרה באלמה. כיוון שגם אם הכלי הוא כלי של חמץ, גם אם בישלו על החצובה כלי עם חמץ, הבליעות של החמץ שבכלי אינם יוצאים לחצובה, כי אין בלוע יוצא מגדרה לגדרה ולא רוטב. גם אם נשפך חמץ בעין מהכלי על החצובה, גם הדין שהחצובה מותרת, כי האש שרפה את מה שנשפך. אז לכן צריך להחמיר וללבן את החצובה, אבל בדיעבד אפשר גם להשתמש בחצובה ככה. ובדיעבד, אף אם נשתמש עליו בלא ליבון כלל, אין לאסור. לא שבדיעבד, בדיעבד אין לאסור אם ישתמשו בו כך, אומר המשנה ברורה. לא שבדיעבד אפשר להשתמש, אלא אין לאסור אם ישתמשו בו ככה. אנחנו ממשיכים לסעיף הבא, סעיפי סעיף, אין נלמד בעזרת השם, את הדין של כלבו לא כך פולטו. כפי דרך תשמיש הכלי, כך דרך הכשרו. כלי שמשתמשים בו בכלי ראשון, צריך להכשיר אותו בכלי ראשון. כלי שמשתמשים בו בכלי שני, צריך מספיק להכשיר אותו בכלי שני. כלי שמשתמשים בו על ידי עירוי, לא צריך להכשיר אותו בכלי ראשון, אבל גם לא מספיק להכשיר אותו בכלי שני. צריך להכשיר אותו על ידי עירוי, נקרא בפנים. מהשולחן ערוך, כלים שנשתמש בהם בחמין, כפי תשמישן הכשרן, דכבולעו כך פולטו, אומר המשנה ברורה. דהיינו, כלי שישתמשו בו בכלי ראשון, כגון כף, שמגיסים בה את הגדירה, צריך להכשירן בכלי ראשון. כף שהגיסו בגדירה עם חמץ, צריך להכשיר את הכף בכלי ראשון. אם השתמשו בה בכלי ראשון שעומד על גבי האש, המשנה ברורה מוסיף כאן, שאם השתמשו בכף בכלי ראשון שעומד על גבי האש, צריך להכשיר אותו גם בכלי ראשון שעומד על גבי האש, בדווקא. לא מועיל להכשיר אותו בכלי שהוא שר מעל גבי האש, אף על פי שעדיין המים מעלים רתיחה. כיוון שהוא בלם מכלי ראשון שעומד על גבי האש. וכלי, ואם תשמישן בכלי שני, הכשרן בכלי שני. מה הכוונה? לשפוך מים מכלי ראשון אל כלי אחר, ולהכניס את הכלי אל תוך הכלי השני. הוא כלי שמשתמשים בו בעירוי, שמערם מכלי ראשון, לא יישג אלי בהכשר דה כלי שני, אלא צריך להראות עליו בכלי ראשון. כלי שעירו עליו בכלי ראשון, לא מועיל להכשיר אותו בכלי שני, צריך להראות עליו בכלי ראשון. וצריך להיזהר שלא יפסיק הקילוח. כלי שתשמישו בכלי ראשון, אומר המשנה ברורה, לא מועיל להכשיר אותו על ידי עירוי מכלי ראשון. כי עירוי מכלי ראשון הוא פחות מאשר כלי ראשון עצמו. כל הכלים שיש בהם סדקים או גומות או חלודה, והוא בתוך הכלי, ולא יוכל לנקרן, מכיוון שהסדקים והגומות מסביר המשנה ברורה בחלק הפנימי של הכלי. יש חשש שמא יש שם בעין, אי אפשר להגיל כלי שדבוק בו חמץ בעין, מה צריך לעשות? אין להגילם וצריכים ליבון במקום הסדק והחלודה, צריך להניח גחלים במקום הסדק והחלודה, שהגחלים ישרפו את הבעין. כי כמו שלמדנו בסעיף הקודם, ליבון קל עוזר גם על חמץ שהוא בעין. המשנה ברורה אומר שבכלי כזה ששואפים בו מצקת, ששואבים בו מהכלי, אז גם אם מזדקים בחלק החיצוני, יש חשש שמא נשאר שם חמץ בעין, וצריך דווקא ליבון קל, לא מועיל לגלה, אם יש בו זדקים גם בחלק החיצוני.